שלום לכם. אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל, ואני איתמר רועי. אני מארח פה בכל פרק רופאים שונים מדיסציפלינות שונות, במטרה להעמיק מעט בסוגיה רפואית. היום, ברוח התקופה, נדבר על פוסט-טראומה, ותהיה איתנו פרופסור איריס מנור מהמרכז לבריאות הנפש גאה. למה אני אומר ברוח התקופה? כי אנחנו שומעים את המונח הזה לא מעט בחדשות, ובכלי התקשורת, וברשתות החברתיות, ולא תמיד יודעים מה הוא אומר, ולפעמים טועים בהגדרות, ופרופסור מנור היא בדיוק הבן אדם להסביר לנו. היא תסביר לנו בדרכה מיוחדת, כפי שתכף תשמעו לבד, מהי פוסט-טראומה, איך מאבחנים אותה, ומה הכלים שישנם כדי להתמודד איתה.
בוקר טוב.
שלום פרופסור מנור, מה שלומך?
בסדר, תודה, עד כמה שניתן.
איפה זה פוגש אותך הימים האלה? איפה היית בשבעה באוקטובר?
הקטע, זה הייתי בבית, היה יום שבת, והתעוררנו מהזקה, כי זה היה בשש וחצי בבוקר, היה ברור שזה אמיתי, כי זה היה בשבת חג, רצנו לממד, גם הצאצאים היו בבית, והכלבים, העזנו את כולם לחדר הבטוח, והיה ברור שקורה משהו, הדלקנו טלוויזיה, רדיו, טלוויזיה, פלאפונים, ומאותו רגע זה היה ברור שקורה משהו קשה מאוד. הבן שלי נקרא למילואים תוך 3 שעות, כמובן לא היה תחבורה ציבורית, אז בא לי הסיע אותו, זהו, ומאז אנחנו בתוך זה.
אז עכשיו אנחנו בתוך הפודקאסט, ואת כל מה שתיארת כאן, אני חושב שזאת הקדמה טובה לקחת אותנו ישר לחלק הארי של השיחה. Okay. מה שתיארת זה טראומה?
אוקיי, אז קודם כל יש לנו פה שתי בעיות בהגדרה הזאת, זה טראומה שהפעם הולכת להיות טראומה כרונית. זה לא טראומה שקרה אירוע מחריד, ועכשיו אנחנו משתקמים ממנו, וצריך להתייחס לזה, כי כשאנחנו משתמשים בדרך כלל בהגדרות לטראומה, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לאירוע בודד שקרה, ואנחנו עכשיו מתמודדים איתו. מצד שני, אנחנו גם לא מדברים על הפרעה בטר חבלתית, PTSD, כי אנחנו יודעים שבשלושת החודשים הראשונים יש השתקמות עצמית ויש יכולת התאוששות, והרבה תופעות שנראות לכאורה לא תקינות הן בעצם התקינות. כי יש את הפלשבקים, יש את העייפות, את הכעס, את קשיי השינה, את קשיי הוויסות, את התפרצויות הזעם, את ה... כל המרכיבים בעצם של טראומה, את העוררות, סוג מסוים של חרדה, בעיות בריכוז, וזה בעצם המאפיינים של מה שנקרא acute traumatic stress. זאת אומרת, בכלל עדיין לא מדברים על מצב כרוני, מדברים על טראומה מתהווה או טראומה חריפה. עכשיו, אני מאוד מדגישה את זה, המצב הזה של טראומה חריפה, וזה למדתי, זה לא שלי, זה משהו שחולף ברוב המקרים מעצמו, לבני אדם יש יכולת התאוששות או עמידות, מה שנקרא resilience, והם יכולים להשתקם מתוך זה. ואחד הדברים החשובים לזכור זה ש-90% מהאנשים יחלימו מהזעזוע, יחלימו מהטראומה, ובעצם ההתנהגויות הלכאורה לא נורמליות, הן הנורמליות. כלומר, לעבור זעזוע, או מה שנקרא טראומה, ולהישאר אותו דבר, אומר לדעתי שאתה ככל הנראה פסיכופת, שאין לך יכולת אמפתיה, שאין לך יכולת תחושה, כי אחרת לא יכול להיות שאתה לא מרגיש כלום, או אולי שיש לך איזושהי בעיה בהבנה התקשורתית, אבל בצורה משמעותית. כי אחרת אתה חווה את זה בצורה מסוימת. עכשיו, איפה זה פוגש את הפרעת הקשב? הפרעת הקשב היא איכשהו תמיד הגורם הנשכח. למה אני מתכוונת? מדברים על גורמי סיכון, שטראומה תהפוך ל-PTSD, למצב החמור יותר, הכרוני יותר, מונים שורה של גורמי סיכון, מאוד חשובים, אף אחד לא מזכיר הפרעת קשב, אף אחד לא חושב על הפרעת קשב, וזה למרות שיש המון עבודות, שכן מדברות על הקשר בין הפרעת קשב ו-PTSD, והסיכון של אנשים עם הפרעת קשב לפתח PTSD. אז זה כבר מקום אחד שזה קושר אותנו, כי אני אומרת, יש פה אוכלוסייה בסיכון, שלא כל כך נותנים עליה את הדעת, לא מתייחסים אליה, לא מסמנים אותה, כי נוטים להתייחס אחרת לאוכלוסיות בסיכון. כשאתה נגיד ניגש לקבוצה גדולה מאוד של אנשים, אתה נוטה למיין אותם, אתה ניגש לאנשים מסוימים קודם, ולאחרים אחר כך בהתאם למידת הסיכון. ופה יש לך קבוצה שאתה בעצם מתעלם ממנה, כי אתה לא חושב עליה. הדבר השני, הסימפטומים של הפרעת קשב, הם בהרבה מאוד דברים מזכירים סימפטומים של טראומה. ילדים עם הפרעת קשב, גם מבוגרים, אבל ילדים עוד יותר, הם הרבה פעמים, בעיקר כשהם היפראקטיביים, הם תזזיתיים, הם הרבה פעמים לא מבוסתים עם הפרעות בשינה, לא ישנים טוב, הפרעות בתיאבון, דרוכים מאוד, רגישים מאוד, מה שההורים הרבה פעמים מפרשים כחרדתיות, זה לא בדיוק חרדה, הם מאוד מאוד דרוכים, ויש להם כמובן חוסר ריכוז, הרבה פעמים גילויים של כעס ותוקפנות, וכמו בכל בעיה כרונית, ואנחנו יודעים את זה בבעיות כרוניות אחרות, הסימפטומים של ההפרעה עצמה מתעצמים. זאת אומרת, כמו שבאסמה, אסמה תחמיר, כמו שבמחלות כרוניות אחרות הן יחמירו במצב של סטרס, גם הפרעת הקשב, הסימפטומים יחמירו. ואז צריך לדעת להבדיל האם זה הפרעת קשב או האם זו הטראומה. דבר שני, ילדים הפרעת קשב הם בסיכון יתר מעוד סיבה. הם סקרנים, הם מחפשים כל הזמן עוד ועוד, הם עלולים להגיע בדיוק למקומות שלא צריך ביוטיוב, באינטרנט, בכל מקום שהם לא צריכים להגיע לה וחושף אותם לפגיעה. ומעבר לזה, המצב, בעיקר בשבועות הראשונים, היה כזה שעוד יותר היה להם קשה. היה צריך להיות במקומות סגורים יחסית, כדי להיות במקומות מוגנים, וזה קשה מאוד לילדים עם הפרעת קשב, בעיקר להיפראקטיביים ביניהם. זה היה צורך ללימודים בזום, חזרו בהתחלה לימודים בזום, וזה עשה לנו, לא נעים להגיד, דש מימי הקורונה, שראינו מה הזום עשה לילדים עם הפרעת קשב, שהם פיתחו פערים עצומים, קשה להם מאוד ללמוד בזום. חוסר המסגרת, חוסר השגרה, ילדים, גם מבוגרים, אני אציין שוב, גם מבוגרים הפרעת קשב, ודאי ילדים הפרעת קשב, מאוד זקוקים לשגרה ומסגרת, והם התפרקו, וכל השילוב הזה בעצם גרם לכך שמעבר לזה שיש להם גורם סיכון, ומעבר לזה שהסיטואציה קשה להם, עוד נוספו גורמים שהקשו עליהם עוד יותר של הסגירות, של הצורך ללמוד בזום, דברים שמקשים עליהם עוד יותר לתפקד, מחמירים עוד יותר את המאפיינים של הפרעת הקשב, הילדים כמו שהם מטפסים על הקירות, או שהם מתנתקים, וזה מאוד מאוד יכול להיות מדאיג. עד כדי כך שעלולים להסתכל ולהתחיל לחשוש שהם מפתחים דברים נוספים. זאת אומרת, הפרעת הקשב והמצב הטראומטי נפגשים ומייצרים שלם שהוא גדול מסך על הקו. זאת אומרת, יוצרים תמונה הרבה יותר סוערת.
אוקיי. תראי, את קודם כל תיארת בצורה קולחת ונפלאה, בלי ששאלתי כלום. את הקשר בין הדברים, אבל אני עכשיו, לטובת המאזין, רוצה שנחלק רגע את הדברים דבר דבר ונפרוס אותם. אחד, את אומרת לי שזאת טראומה כרונית.
כן.
טראומה כרונית, ואנחנו צריכים רגע לעשות רגע את זה. זה, לצורך העניין, את אומרת, זאת טראומה מתמשכת. הטראומה המתמשכת הזאת, אנחנו חווינו מצב טראומטי, ועכשיו יש לנו סביב ה-90 יום, נכון? בזמן הזה שאנחנו עוברים לכיוון המצב הפוסט-טראומטי, שהוא אחרי, לכאורה.
לכאורה, כי הבעיה היא, וזה מצב שאני מודע, שאני אין לי עליו ידע. אני לא חושבת שיש עליו ידע בספרות. אני חושבת, אני לא מכירה ידע כזה כמעט מהספרות, כי בעצם אני יושב עובדת באזור המרכז. אני לא מדברת על ילדים שעברו את הזוועות הכי גדולות, אני מדברת על ילדים נורמליים במרכאות, שחיים באזור המרכז השקט במרכאות. עוד פעם אני יכולה להגיד, מעדות שבתל אביב, יש מדי פעם הזקה, אבל לא יותר מזה. ואני רואה שכל פגישה בזמן האחרון עם משפחות, עם ילדים, במעקבים הכי שגרתיים, הנושא הזה עולה ועולה. כי מה זה טראומה? כשילד, אבא שלו במילואים ואמא שלו מפחדת, האם זו טראומה? זה מצב כרוני. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה, נגמר, אבא חזר, עכשיו אנחנו מתמודדים ממה שקרה. זה נמשך. יש ילדה שאבא שלה במקום לא פשוט, האמא מתרוצצת בין הבית שלה לבית של גיסה, שגם הוא במילואים. זאת ילדה שמראש, יש לה, בוא נגיד, מורכבות מסוימת. עכשיו, האם אני צריכה לטפל, להוסיף תרופה? מה עושים במצב כזה? הרי ברור שיש פה סיטואציה לא נורמטיבית. מצד שני, אי אפשר לדעת כמה זמן זה יימשך. זה כרוני. החוויה של הילד מאוד מאוד תלויה בחוויה של ההורה. אם יש הזקה וההורה נבהל, גם הילד נבהל. אם ההורה מגיב לזה בצורה של לחוצה, הילד יגיב בצורה לחוצה. אם הופכים את ההזקה ואת האירוע של לשבת בממד ולשמוע את הבומים, למשהו שיש סביבו גם אירועים ידידותיים, ובטח נפרט על זה אחר כך, הילד מקבל את זה הרבה יותר בקלות, כי ילדים מאוד מאוד תלויים באיך ההורים מתווכים להם סיטואציה, או המבוגרים האחראים, אם אין הורים, שזה סיטואציה קשה בפני עצמה. אבל לקח, חשבתי על דוגמה אחרת ממלחמת העולם השנייה. לונדון הייתה בבליץ, והיו שם הפגזות 5 שנים, ובשנה הראשונה, בלי עין הרע, הם תכנו את לונדון. ואנשים חיו, ואנשים גדלו, ואנשים הקימו משפחות. כלומר, יש לאנושות יכולת התאוששות מפחידה כמעט מסיטואציות קצה. ואני חושבת שיש לזה המון משמעות, ואני, אם אני אופטימית, אני אופטימית על סמך זה שאנשים עברו דברים כאלה והתקדמו הלאה. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים זה כן לבוא ממקום של איזשהו, לא יודעת אם רוגע זה המילה הנכונה, רוגע יכול להתפרש כניתוק וניקור, אמפתיה, אכלה, אבל איזושהי תחושה של ביטחון. אנחנו, משהו של לעבור את זה, משהו שאפשר לעבור את זה יחד. גם כל הטכניקות הטיפוליות בטראומה מבוססות על זה של הרפיה, של בוא ניכנס לזיכרון, למקומות הקשים וננסה להפוך אותם לזיכרון שלא יהיה כל כך מעיק. זאת אומרת, ברור שלרופאים יש פה אחריות, אבל לרופאים יש עוד כמה אחריויות שאני הייתי רוצה יותר להתייחס אליהן.
אז שנייה, אנחנו, לפני שאנחנו עוברים לשלב הזה, שזה באמת הטיפול ומה אפשר לעשות, אני רוצה רגע לסכם גם את הנקודה של הפרעת קשב. את אומרת בעצם, הפרעת קשב שיש לה, נתת דוגמה של אסתמה כאיזושהי הגבלה, ילד שיש לו הפרעת קשב, מטופלת או שאינה מטופלת, והוא חווה טראומה, בהכרח, או בסבירות גבוהה, בסבירות גבוהה, הפרעת הקשב שלו
תהיה תחמיר. ברורה יותר, כן. ושוב, אחת הסיבות היא למשל שילדים מאוד זקוקים לשגרה, ומאוד זקוקים למסגרת, וברגע שאין להם לא שגרה ולא מסגרת, הם במצב הרבה הרבה יותר קשה להם, והסימפטומים מחמירים, כן. עכשיו, אני גם רוצה כן לחזור ספציפית להפרעת קשב. כמו שאמרתי, הפרעת קשב היא גורם סיכון, והפרעת קשב יש הרבה דברים מסביבה, שבגללה צריך להתייחס אליהם, ועוד דבר קטן שלא הזכרנו, היא גם תורשתית. זאת אומרת, יש סיכוי שגם אבא או אמא יש להם הפרעת קשב, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם משפחה עם הפרעת קשב.
זה חגיגה.
כן, אבל אפשר לעבוד עם זה. כי כשאנחנו מדברים, אני מדברת עם ההורים, אני הרבה פעמים מוציאה ילד מחדר לכמה דקות ומדברת עם ההורה לבד. כשאני רואה שההורה קשה לו מאוד. הרעיון הוא, אבל קודם כל, יש כמה כללי ברזל שאם נצמדים אליהם, לדעתי אפשר מאוד להקל.
פרופסור מנור, בוא נדבר רגע על הטיפול. מה האפשרויות שעומדות בפנינו?
אוקיי, קודם כל, נורא חשוב להבין פה שהטיפול התרופתי והלא תרופתי הם משתלבים זה בזה. וגם מה לא לתת משתלב בתוך זה. למשל, לא לרוץ מהר מדי לתרופות הרגעה, בשום אופן, לא בילדים ולא במבוגרים, ולא לרוץ מהר מדי לטיפול פסיכולוגי, לא בילדים ולא במבוגרים, כי לפעמים רצים מהר מדי, לא תמיד הולכים למקום הנכון, לטיפול הנכון, ולפעמים זה אפילו מיותר, מחריג אדם וגורם לו להרגיש את עצמו חולה. אתה שם עליו כאילו תבוא אצלי משהו דפוק, כשהרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, תגובה נורמטיבית למצב לא נורמטיבי. אני אומרת, אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה, אם ילד חוזר להרטיב בלילה לתקופה, אם ילד יש לו יותר התפרצויות בכי, יותר התפרצויות כעס, אם ילד יוצא קצת מאיפוס, בוודאי בשבועות הראשונים, תנו לזה זמן, יכול להיות מאוד שזו תגובה לסיטואציה שתחלוף מעצמה. צריך להבין שיש דברים שהם נורמליים במצב לא נורמלי. כלומר, יש תגובות חריפות שצריכות להיות לא לרוץ מהר מדי לטיפול. זה לא טוב לאדם עצמו, וזה גם לא טוב למטפלים שיהיו כל כך מוצפים, שבאלה שבאמת צריכים טיפול, הם לא הספיקו להגיע אליהם. זה אחד.
שנייה, כלומר, אנחנו אומרים פה, זה גם מסר להורים שבינינו, וגם מסר לרופאים שבינינו. אנחנו קודם כל פה מדברים עם הרופאים. אנחנו למעשה אומרים, חבר'ה, להירגע. לא לרוץ רגע ולטפל ולעשות עכשיו אובר אבחון ואובר טיפול, כי אנחנו כולנו פה באיזשהו סוג של בלגן רגשי, נקרא לזה ככה, והאירועים מאוד מאוד דינמיים. בואו נירגע, כי גם על לרוץ ולטפל, זה יכול לייצר אומנם איזושהי רווחה בטווח, הקלה בטווח הקצר, אבל בטווח ארוך זה יכול ליצור לנו בעיות.
נכון, ואני אגיד על זה שני דברים. א', אכן אתה צדקת שגם רופא צריך לשדר רוגע, במובן הזה שכשאתה שומע תיאור של הורים, הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, אבל זה נורמלי. זה סימן שילד שלך בריא. כאילו הילד שלך לא היה בריא, הוא לא היה מגיב לסיטואציה, זה היה אומר שמשהו אצלו ממש לא בסדר. נורא מרגיע ההורים גם, אוקיי, נורמלי. כאילו, אתה אמור לצפות לזה. ועצם שיקוף להורה, שזה בעצם בסדר, וזה נורמלי, וזה מותר שזה יהיה, וזה לא אומר שבילד יש פגיעה בלתי ניתנת לתיקון, נורא נורא עוזרת להורים. הדבר השני, רופאים קצת מכירים את זה מרפואה צבאית, שגם ברפואה צבאית, אתה לא מטפל מיד בכולם, כשיש אירוע רב נפגעים, או גם לא ברפואה צבאית, רפואה כללית, כשיש אירוע רב נפגעים, אתה קודם כל מחליט במי לטפל קודם. כי אחרת אתה גם תהיה מוצף וגם לא תגיע למי שאתה צריך להגיע אליו. אותו דבר כאן, אתה צריך לזהות איפה באמת חשוב לטפל, ואיפה אתה אומר, רגע, תן לו זמן, ירגע. ואתה גם רואה את זה עם הזמן, אני שומעת את זה עכשיו מהורים, שבשבועיים הראשונים היה קשה מאוד, עכשיו הילד כבר הרבה יותר בסדר, כבר לא רוצה לישון איתי במיטה, כבר לא בורח לו, כבר לא, כל מיני סימנים שהיו, ובאמת מתחילים לדאוך, כי ילדים מסתגלים, כי יש להם רזיליאנס. אוקיי? אז אלה בעצם שני דברים נורא חשובים של הרופאים. מעבר לזה באמת, מאוד חשוב לעבוד עם ההורים, קוראים לזה parent education. אנחנו בעצם בדרך כלל עושים את זה כטיפול נפרד, אבל אני היום למשל הרבה פעמים מוצאת את עצמי במעקבים, מדברת על זה. מה נורא נורא חשוב לשמור לילד, או לעזור לילד? אחד, לשמור על שגרה. מסגרת ושגרה. המון הורים בהתחלה, למשל, נתנו לילדים לישון עד מאוחר בבוקר, שיהיו כמה שפחות חשופים למציאות הזאת. אבל מה, אז הם הולכים לישון מאוחר, ואז הם חשופים למציאות הזאת, וגם בלי השגחת הורים. לא בדיוק אידיאלי. וגם ילדים, בעיקר ילדים עם הפרעת קשב, הם פרדוקסליים. מצד אחד הם שונאים מסגרת ושונאים שגרה, אבל הם לא יכולים לחיות בלעדיה. נורא קשה להם. יש איזה כאוס פנימי, איזה בלגן פנימי שמקשה עליהם. להגיד את זה להורים, בבקשה, תבנו מסגרת ושגרה, גם בתקופה שעוד לא היה בית ספר, חזר בית ספר, אמרנו כולנו תודה לאל, אבל עד שיש בית ספר, תסדרו לו מסגרת בבית, תסדרו לו מערכת שעות בבית, גם זום, גם למטלות ביתיות שילד יכול לעשות, שהוא יהיה מסודר ומובנה ומורגן, ויהיה לו סדר יום, והוא צריך לקום בבוקר ולכת לישון בערב, אנחנו לא בחופש, אנחנו לא בחגים, אנחנו בתקופה שצריך לתפקד, ולתפקד, דרך אגב, זה אנחנו מכירים גם לגבי טיפול בטראומה, אפרופו, כמה שאתה יותר פעיל ופחות סביל, הסכנה לטראומה קטנה יותר, כמה שאתה יותר עושה דברים, ההחלמה שלך צפויה מהר יותר, או הסכנה להתפתחות של המצבים הפתולוגיים עוד היא קטנה יותר. אז להפעיל את הילדים, לתת להם, כמובן בהתאם לגיל, לתת להם מטלות בבית, ילדים גדולים יותר, אולי אפילו מטלות מחוץ לבית, לאפשר להם סדר יום. פה נכנסת גם התרופה.
שנייה, זה נכון גם לאדם המבוגר.
ברור. אז שאדם המבוגר, לפחות חלקנו, המשכנו לעבוד. הרבה מאוד אנשים כן עבדו, ילדים נשארו באוויר, וזה ההבדל בין ילדים למבוגרים, אבל בוודאי שזה נכון המבוגר. ופה נכנסת התרופה, כי אני לא מדברת עכשיו בשום אופן על תרופות הרגעה, להפך, אני מדברת על תרופות להפרעת קשב. ילד עם הפרעת קשב צריך להמשיך לקבל את התרופה, מפני שהתרופה הזאת היא לא ללימודים, התרופה הזאת היא לתפקוד. עכשיו, גם בבית זה תפקוד. התרופה מאפשרת לילד להיות יותר אסוף, יותר מאורגן, ואז היכולת שלו להתמודד עם שגרה, עם מערכת, עם הזום, שהוא בלתי נסבל לילדים, הם לא מסוגלים ללמוד בזום ברובם. רק חלק קטן מהם צריכים ללמוד בזום. מאוד משמעותי להם שהם יהיו מטופלים. עכשיו, הרבה אנשים, זה נשמע מצחיק, אבל זה לא מצחיק, מתביישים. מתביישים לבוא לבחון, מתביישים לבוא למעקב, גם קצת פחדו מהפגזות, אבל יותר מהפגזות אפשר לחשוב, אבל יותר הקטע הזה של, כאילו בתקופה הזאת זה משני, עכשיו זה בכלל לא משני, זאת אומרת, כדי לאפשר לכם ולילדים תפקוד מקסימלי, נינוחות מקסימלית, יכולת התמודדות מקסימלית, הטיפול הזה יש לו המון משמעות, כי הוא מאפשר לילד להיות יותר אסוף, יותר מאורגן, יותר נינוח בעצם, ולהתמודד בצורה הרבה יותר טובה, כי אין את הבלגן הפנימי הזה שמשגע את הילד.
את מזהה איזשהו הבדל בין בנים לבנות?
אומרים שבנות יותר פגיעות לטראומה. לא ברור לי לגמרי לאיזה סוג של טראומה. בנים נוטים להיות יותר היפראקטיביים ונוטים יותר לשגע את כל הסביבה. בנות גם כשהן היפראקטיביות הן סובלות בשקט, פחות בולטות לעין, הן יותר נוטות להתנתק כאילו. אבל זה גורם לזה שבנים מגיעים יותר לטיפול בהתחלה, אבל זה חבל, אבל עוד פעם הרעיון הוא שגם בנים וגם בנות, היכולת שלהם להתמודד עם הסיטואציה, היכולת שלהם לראות דברים באופן נקי, הרבה יותר טובה כשהם מטופלים, ולכן נורא חשוב אבחון, נורא חשוב מעקב, שיהיו במינון הנכון, שיהיו מטופלים, לא צריך לפחד מזה, התרופות האלה לא מגבירות חרדות, יש הייתה איזו נטייה לדעה קדומה כזאת, לא הוכחה בשום אופן, ובוודאי לא קדימה, זאת אומרת, מי שיש לו כבר PTSD, עולה השאלה אם מותר או אסור לתת לו תרופות להפרעת קשב שהן ממריצות. לגבי אנשים שעוד לא פיתחו PTSD, היום המחשבה היא שזה בעצם יכול למנוע את ההתפתחות, או יכול להקל על התפקוד שימנע את ההתפתחות, כי אלה דברים שהם כלים שלובים. עכשיו, כמו שאמרתי, משפחות עם הפרעת קשב, גם ההורים, לדאוג לעצמם, לטפל בעצמם, יש גם לא רק טיפול תרופת, יש גם מה שנקרא CBT, טיפול התנהגותי קוגניטיבי. עכשיו, בלי מילים גדולות, זה לייצר את האווירה הזו בבית, להכניס לממד כל מיני דברים נחמדים, מקומות שיש הרבה אזעקות שיהיה בממד, קצת חטיפים, קצת משחקים נחמדים, בעיקר אם יש ילד שפוחד מאזעקות, שכשנכנסים לממד או לחדר סגור, או איפה שזה לא יהיה, שיש סביב זה חוויה נעימה, שהילד יזכור מזה איזשהו זיכרון נעים ואיזושהי חוויה נעימה, גם להורים החוויה הנעימה לא תזיק, ופתאום המשהו הרע מאוד הזה הופך להיות משהו נחמד.
את יכולה להדגיש לי את ההבדל בין חרדה כתסמין, כתופעת לוואי לצורך העניין, או כסטנד אלון?
אוקיי, חרדה זה דבר פתולוגי, זה הפרעה, זה מחלה, היא יכולה להתפתח, היא יכולה להיות קיימת, נכון שיש נטיית יתר באנשים הפרעת קשב לחרדה, אבל בדרך כלל מה שאנחנו רואים באנשים הפרעת קשב, זה לא חרדה אלא דריכות. מה הכוונה? מה מאפיין הפרעת קשב? ששום דבר לא צפוי, שאתה כל הזמן מנסה לשלוט בדברים, והדברים חומקים לך מתחת לידיים. מה שנקרא טעויות של חוסר תשומת לב, מוסחות, לא לשמוע דברים, אתה כל הזמן מפספס דברים, ואז הרבה אנשים מפרעת קשב מפתחים מנגנונים מאוד חזקים של שליטה עצמית ושל דריכות, כדי לא לפספס, כדי לתפקד, כי אנשים רוצים לתפקד, זו המטרה העיקרית שלהם. אנשים דווקא רוצים להיות בריאים בסופו של דבר.
כן,
ואז, זה... כן. ואז הדריכות הזאת יכולה להתפרש כחרדה, מפני שאתה נראה שאתה נורא נורא, אתה במתח, אתה כל הזמן על זה, אתה לא יכול רגע לעזוב את זה, אתה כל הזמן חייב להיות על זה, וזה יכול להתפרש כחרדה, זה עלול גם באמת להתפתח לכל מיני מקומות פחות טובים, ולכן נורא חשוב הטיפול, ולכן הטיפול בהפרעת קשב זה שילוב, זה לא רק תרופה, זה גם מה שנקרא טיפול התנהגותי במבוגרים, הדרכת הורים בילדים, כדי להקל, כדי לאפשר כמה שיותר את המניעה של ההתפתחות של הדברים האלה.
אז איך בעצם נעשה הבחנה מבדלת?
בשביל זה הולכים לרופא ועושים אבחון מסודר, ושואלים הרבה 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 שאלות, ומנסים לראות מה היה קודם, וגם יש עניין של היסטוריה. מתי זה קרה? מתי זה קרה? הרבה פעמים אתה שומע דברים שהיו מבית ספר יסודי, ושפתאום בחטיבה יצטרף אל זה עוד משהו. לא רק חרדה, זה יכול להיות גם הפרעות אכילה, זה יכול להיות גם דיכאון, זה יכול להיות המון המון דברים. אבל יש פה איזשהו מרכיב גם היסטורי, וגם עוד פעם, שזה אתה, זה המקצוע שאתה יודע לזהות, או אתה מהעוצמות של דברים מסוימים, כשדריכות ופחד מגיעים לעוצמה מסוימת, והם כבר לא קשורים למשהו מסוים, אני אתן דוגמה, זה אחרי זה נשמע נורא מבולבל.
אני צריך, מעבר לזה שתתני לנו דוגמה, אני צריך שתתני לי סימנים, כי בסוף הרופא שמאזין לנו עכשיו, רופא, רופא, שמאזינים לנו עכשיו, הם צריכים את הכלי הזה שיאפשר להם לבצע את ההבחנה הזאת.
אני אנסה, זה לא כל כך פשוט, אני חושבת שבגלל זה קיימים פסיכיאטרים.
החיים לא פשוטים.
החיים ממש לא פשוטים. אבל למשל, וזה בעצם היה הדוגמה שנתתי, רציתי לתת, ילדים אומרים, יש להם חרדות, יש להם פחדים, ההורים אומרים. אני שואלת, איזה פחדים? הוא פוחד לא להצליח בלימודים, הוא פוחד ממבחנים, הוא פוחד בלילה לפני נרדם, לפני מבחן לא מצליח להירדם. זה אלה דברים שהם מעוגני מציאות. אם ילד מפחד באופן כללי, אם ילד הולך ברחוב ומפחד כל הזמן שמישהו מסתכל עליו, והוא כל הזמן בודק שלא מסתכלים עליו, זה כבר לא מעוגן מציאות. זאת אומרת, וכוונה לקחתי שתי דוגמאות קיצוניות, יחסית קיצוניות, למרות שהקטע של ילדים שפוחדים ממבחנים ופוחדים מלימודים, שזה מתגבר בימי בית ספר, שהפחדים, שהבעיות הפסיכוסומטיות, כמו כאבי בטן ושלשונים והקאות, מתגברים בימי בית ספר, אלה כולם סימנים שזה קשור לסיטואציה, ואם אני אטפל בסיטואציה, ובבעיה שלו עם הסיטואציה, החרדה תיעלם. או הכאילו חרדה. לעומת זאת, אם אלה חרדות שלא מבוססות מציאות, ולא מבוססות על חוויה אמיתית, שם אנחנו מדברים על חרדה פתולוגית.
הבנתי. כלומר, זה בסוף מסתכם לזה שאם אני פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריי.
נכון, אבל זה גם אומר ששוב, הרבה מאוד פעמים, אתה לא פרנואיד, יש לך ליקוי שמפריע לך באמת, ושגורם לזה שאנשים יסתכלו אחריך.
אז אם אני צריך לנסח לקראת סיום, את הכללי אצבע שלקחתי ממך, זה אחד, שלא למהר לטפל, אלא לתת רגע לדברים לשקוע, לתת לגוף,
לתת
לנפש,
למערכת.
לקייל את עצמה, נקרא נכון. לזה ככה.
ובמקרה של הורים לילדים, הם צריכים לתת עזרה אקטיבית, בזה שגם הם יהיו מסוגלים לתת את המרווח נשימה הזה, ואת ההתאוששות הזאת, ואת השיקוף הזה, שהעולם לא מתמוטט, אנחנו בשליטה, הכל יהיה בסדר.
קנה לגבי הרופאים.
קנה לגבי הרופאים, שהם מי שעושה את זה עם ההורים, לא רק עם הילדים.
הדבר השני שאמרנו, זה שהדברים קשורים. כלומר, אם אני מנסה לחלק את צירי הטיפול, אין, את אומרת לי, אין טיפול תרופתי וטיפול שאינו תרופתי. כלומר, דבר...
זה משולב.
זה משולב, דבר קשור בדבר. אז אנחנו מתחילים דבר אחד עם השגרה, עם יצירת השגרה.
ומסגרת ברורה.
ומסגרת ברורה, ולייצר גם בתוך המרחבים שאליהם אנחנו, אותם אנחנו פוגשים בשעת חרדה ודחק, לעשות אותם קצת יותר נעימים, להביא נכון. חטיפים, להביא נכון. כאלה.
ועוד דבר, למשל, כדי למנוע התפתחות של חרדה, לאפשר לצאת קצת מהבית. ספורט, למשל, אפרופו טיפולים שהם לא תרופתיים, ספורט זה דבר נפלא, הוא מאוד בריא, זה ידוע שזה מאוד תורם כתוספת, בעיקר אם אפשר לצאת קצת מהבית, היו תקופות, עכשיו זה כבר יותר טוב, שפחדו לתת לילדים לצאת מהבית. אז אפשר שזה יהיה קרוב, שזה יהיה קרוב למקום מוגן, אבל כן לעודד ילדים לצאת, כי אחרת עלול לקרות מצב שילדים יפחדו פחד מיציאה מהבית, שהופכת את מה שנקרא פוביה, שהם פשוט מפחדים בכלל לצאת מהבית, כמו שהם מפחדים שהמחבלים יגיעו ויכנסו להם לבתים. היו המון ילדים שבשבוע הראשון פחדו שיכנסו להם מחבלים לבתים. אצל כמעט כולם, דרך אגב, היום זה כבר מתחיל להיעלם. כי שוב, כי ברגע שהמציאות היא, והמשפחה מחזיקה, והרופא מחזיק, ומי שאתה, כל המסגרות יודעות להחזיק ולהכיל, החשש הזה נעלם ולא מתפתח לטראומה כרונית, אבל הדבר הזה קיים, וצריך לקבל את זה שבשבוע הראשון זה יהיה קיים, וכן לאפשר לצאת החוצה, כן להתמודד עם החוויה, עם הדבר קצת מפחיד הזה, כדי לאפשר להם לחיות חיים נורמטיביים.
מה שמביא אותי לכלל האצבע האחרון, שבו את אומרת, באשר להבחנה המבדלת, הוא לא להתחיל, כלומר, זה שאני פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריי, נכון? יש תקופה קשה, יש תסמינים של חרדות, אבל אם זה, כל עוד זאת חרדה שהיא בתוך הקונטקסט ובתוך ההקשר, והיא נמשכת בתוך תקופת הזמן הזאת, היא עדיין לא חרדה פתולוגית.
נכון, ואני אגיד יותר מזה, בעצם זה שאני עושה את ההפרדה הזאת, אפשר לזהות את הקבוצה הקטנה, שזה לא מספיק לה, וכן זקוקה לטיפול. והם צריכים טיפול, שזה טיפול בעיקר פסיכולוגי, לא פסיכיאטרי, אלא טיפול פסיכותרפויטי, שעובד על הרפיה, שעובד על דמיון מודרך, יש משהו שנקרא prolonged exposure, כל מיני דברים שעוזרים להתמודד עם טראומה, שהרבה יותר קל לזהות את הקבוצה שזקוקה לזה, ברגע שאתה רואה את ההפרדה בין הקבוצה הגדולה שהולכת ומשתקמת, ואלה שעדיין קשה להם מאוד, ואז הם מופנים לטיפול, ואז גם המטפלים לא עד כדי כך מוצפים, ויש להם יותר סיכוי להגיע למטופלים ולהספיק לטפל בהם. וגם לא צריך לרוץ, כי גם יש עבודה מאוד יפה של אריק שלב לפני שנים, שגם אם אתה מחכה חודשיים שלושה, ואז מתחיל טיפול, הטיפול יעיל באותה מידה. זאת אומרת, זה לא, אם אני עכשיו לא אטפל, זהו, נגמר, הכל נגמר.
פרופסור איריס מנור, תודה לך.
תודה.